סיימנו ספר במדבר. זה כמה שבועות שאנחנו מלווים את עם ישראל היוצא ממצרים והולך במדבר מתחנה לתחנה. משברים, אבל משברים בונים. היו נפילות, וזה לא פלא. עם ישראל זה עתה יצא ממצרים, היה שם בגלות ארוכה, תחת השפעה של זרים מאוד, ולצאת מהמציאות הקשה הזאת, גם רוחנית וגם גשמית, בבת אחת זה לא כל כך פשוט, וישראל הולכים במדבר, ולאט לאט לומדים ועולים במעלות הקודש, ממדרגה למדרגה, ממשבר בונה למשבר בונה אחר. לא לפחד ממשברים, משברים הם תמיד בונים. עד לסיום של הפרשה שלנו, לסיום ספר בדברים, פרשת מטות מסעי. בספר אור המאיר, אחד מתלמידי המגיד ממזריץ', הוא תמיד מדריך שאדם צריך כל הזמן לחיות חיי אמונה, כל הזמן לזכור את ריבונו של עולם, כל מפגש ומאורע שקורה לו לראות את דבר השם המדבר אליו. כי כל המציאות הרי מציאות של בריאה אלוקית דבר השם. גם כשהוא שומע שיחות באלמה של סתם אנשים ברחוב, הוא צריך להתבונן מה אפשר ללמוד מזה לעבודת השם. לא ייתכן שהוא שמע, אלא אם כן זה בא ללמד אותו איזה לימוד. כמו שאומר הפסוק, ויבא משה את דברי העם אל השם. דברי העם זה המון העם. את הכל, כל הדברים שהוא היה שומע, היה מעלה אותם אל השם. משה רבינו זה הדעת. וכל אחד מישראל יש לו איזה בחינת דעת, שהוא צריך עם הכישרון הזה, עם הידיעה הזאת, כוח הידיעה, להתבונן בכל דבר שהוא פוגש, ולראות מה הריבונו שלו מדבר אליו מתוך המאורע הזה. וכאן, גם כאן הפסוק הראשון בפרשה, אולי יש לכם כאן לפניכם, למישהו יש ספר. תודה. וידבר משה ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. והוא מפרש, וידבר משה, משה זה כמו שאמרנו, זה הוא משה שפיר כאמר, כל תלמיד חכם בכל דור ודור כביכול נקרא משה, בעיקר ראשי העם, וכל אחד מישראל יש לו את הבחינת הדעת שהייתה למשה, והבחינה הזאת אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. זה הדבר, כל דבר ודבר צריך לראות מה ציווה השם בדבר הזה. הוא מדבר, אומר מלשון צוותא, זה הדבר, הדיבור הזה, כל דבר ודבר, זה צריך לציווה מלשון צוותא, צריך לצוות את זה, לחבר את זה אל ריבונו של עולם, לדעת מה ריבונו של עולם מדבר אלינו. זה יסוד גדול שאם אדם קונה את הקניין הזה, קונה את קניין האמונה, וחי חיים חיים של אמונה, ורואה בכל מקום ובכל דבר את ריבונו של עולם, הוא כל הזמן מתקדם. הוא כל הזמן לומד. כל מה שהוא פוגש, מלמד אותו ומקדם אותו, והוא עולה במעלות הקודש. הוא משיך בזה. איש כי דור נדר להשם, או ישמע שבועה לאסור יסר נפשו, לא יחל דברו. הכפילות הזאת, איש כידור נדר, כלומר, כל דבר שאדם, הוא אומר, מביא את הפסוק, שדוד המלך נדר, עד אמצא מקום לשם, כלומר, הוא נדר שכל דבר ודבר, הוא צריך לחבר את זה עם ריבונו של עולם, כאילו אדם, ידור נדר, שתמיד צריך לראות את ריבונו של עולם בכל דבר, וגם, ומי שלא יכול את זה לפחות, או ישבע שבועה, לאסור איסר, ששום דבר לא נכון, הוא לא יעשה בשום פנים ואופן, כלומר, לא רק מדובר כאן על הנדרים ושבועות, אלא איזו הבטה כללית, שאדם צריך תמיד לזכור, לחיות כל הזמן חיי אמונה. והסיום, עוד איזה נקודה בפרשה, בפרשת, פרשה האחרונה, בפרשת מסעי, יש הרבה מה לעסוק בפרשיות הללו כמובן, אבל נכנס בפרשה הזאת גם איזו הדרכה, מי שמחויב גלות, חז"ל אומרים, שאם תלמיד שגלה, מגלים רבו עמו. למה? כי כתוב וחי, הוא צריך לחיות בעיר המקלט, ותלמיד חכם, תלמיד שלומד תורה, בלי תורה חייו אינם חיים. אז מגלים את רבו עמו לעיר המקלט, כי כתוב וחי. התורה זה חיים, בלי זה אי אפשר לחיות. ושם צריך להיות מי שהרג בשוגג, צריך להיות בעיר המקלט, אדמות הכהן הגדול. מה הקשר בין מה שקרה לו למות כהן הגדול, לכהן הגדול? חז"ל דורשים ואומרים שכביכול יש אחריות לכהן הגדול, על כל ישראל. ומישהו הרג בשגגה, זה קשור גם איתו. מרה מספרת על רבי יהושע בן לוי שבתוך י"ב מילין למקום שהוא גר, אז אריה אכל בן אדם. אז אליהו הנביא, שרבי יהושע בן לוי היה רואה כל יום את אליהו הנביא, שלושה ימים לא בא. מהו השם? שאריה שם טרף אחד בן אדם? לא יכול להיות שבסביבתו של רבי יהושע בן לוי הוא ייפגע מישהו. צריך להיות במדרגה כזאת שכל הסביבה כולה מוגנת על יד, בזכותו. ואם קרה שלא הייתה הגנה מלאה, אחריות. רבי אליהו לא מתגלה. זאת אומרת ש חיובו של כל אדם, בעיקר בני תורה, שהם בבחינת כהנים, ובני תורה גדולים צריכים להיות כהנים גדולים, האחריות שלא יקרו מקרים כאלה, שלא יקרה בסביבה שום דבר, אחריות על כל הסביבה. אלה נקודות מהפרשה שלנו, וכעת אני רוצה לעסוק קצת בענייני דיום העין וענייני שלושת השבועות. חז"ל אומרים לנו חמישה דברים מראו את אבותינו בי"ז בתמוז. נשתברו הלוחות בגלל חטא העגל, ומסביר על זה משך חוכמה. למה משה רבינו שבר את הלוחות? כי משה רבינו ראה שישראל לא הגיעו למדרגה כזאת של אמונה טהורה ברימונו של עולם, והם צריכים כל הזמן איזה משהו מגושם כדי דרכו להיות מחוברים עם רימונו של עולם. וחשב משה רבינו שאם הוא ישרוף את העגל, אז ישראל יאמינו בלוחות. ויתחברו עם הלוחות, ויחשבו שהלוחות הם הכוח הרוחני, האלוקי, שאם הם מתקשרים איתם, אז אז באים באות כל התשועות והשפע והברכה וכו' וכו'. ולהודיע שאפילו לוחות הברית, הכתובים באצבע אלוקים, לא בהם מאמינים, אלא לדעת, להאמין בריבונו של עולם, ולזכור שריבונו של עולם שהוא מעל הכל, אליו צריכים לפנות, ולא לשום אמצעי אחר, אפילו אמצעי שכביכול נתקדש על ריבונו של עולם, אבל זה אמצעי, זה רק אמצעי, זה לא הכיוון שאליו צריכים לפנות. ריבונו של עולם הוא למעלה, הוא מעל הכל. והלך משה ושבר את הלוחות ללמד את הלימוד הגדול הזה. להאמין אמונה טהורה שלמה רק בריבונו של עולם. כל דבר קדוש לזכור שהקדושה היא השפע האלוקי שנמצא על זה. זה לא בעצם המציאות של הדבר, זה בשפע שהקדוש ברוך הוא קידש את זה. לזכור תמיד את ריבונו של עולם בתוך זה. בית המקדש ממשיך או שמח ממשך חוכמה ואומר שכשבית המקדש היה בקדושתו השלימה, אז אם נכנס כהן גדול שלא היה ראוי לקודשי הקודשים ביום הכיפורים, הוא רצה לעבוד עבודה שם, אבל הוא לא היה במדרגה הנכונה המתאימה, נשמתו נסתלקה ממנו. היה צריך לגרור אותו בשלשלות של ברזל החוצה, כי אסור להיכנס לפנים. וכשקדושתו נסתלקה מבית המקדש, נכנס טיטוס עם זונה לבית קודשי הקודשים, ולא קרה לו שום דבר. איך יכול להיות שלא קרה לו שום דבר? מקום הקדוש הזה, העשי הקדושה, מקום השראת השכינה, כיצד זה לא קרה? כי השכינה נסתלקה משם. המקום הזה היה קדוש בגלל השכינה. כל קדושה שנמצאת זה שכינה ששורה. זה לא עצם החפץ הזה הוא קדוש. בלי השראת שכינה עליו, אין קדושה. לזכור את העניין הזה, לדעת, להאמין בריבונו של עולם, לא לייחס בשום אמצעים. בשום, אפילו אמצעים כביכול קדושים, לדעת, לטהר את המחשבות ולהישאר במדרגה הקדושה העליונה. הטבע של בני אדם זה שהם מתרגלים לעבוד את השם דרך איזה כיוון, ואז הם שוכחים את המטרה ועוסקים בהם, כאילו מתחברים אל האמצעים. הרמב״ם אומר את הדברים האלה שזה בעצם שורש כל העבודה זרה. הוא אומר שהעבודה זרה התחילה מזה שבני אדם עשו כל מיני פסלים כדי לעבוד את השם דרכם. ובמשך הזמן הם שכחו שזה כדי לעבוד את השם, התחילו לעבוד את הפסלים. שוכחים את המטרה, שוכחים את... ואוחזים באמצעי. ומזה צריך זהירות גדולה, כי אכן כל הורדה של תפיסת האמונה והגשמתה, זה בחינה של עבודה זרה. ואומר, צריך תמיד לשמור העומק הפנימי הרוחני על הדביקות הגדולה. כיוצא בזה בטלה תמיד. משחרב בית המקדש, ביוזן בתמוז בטל התמיד. המהר"ל אומר, המהר"ל מביא מדרש בן זומא, אומר, מצינו פסוק כולל יותר והוא שמע ישראל. כלומר, זה כלל גדול בתורה, שמע ישראל. בן אנס אומר, מצינו פסוק כולל יותר ואהבת לך כמוך. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא את הכבש האחד תעשה בבוקר. עמד רבי פלוני על רגלה ואמר, הלכה כבן פזי, דכתיב ככל אשר אני מראה אותך את אבנית המשכן וכן תעשו. תראו, דברים מפלאים, דברים מפליאים. בן זומא אומר כלל נפלא, שמע ישראל זה כלל גדול בתורה. אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, זה השורש של כל, של כל עבודת השם. בא בן אנס ואומר, יש כלל גדול, יותר גדול. ואהבת לך כמוך, למה זה כלל יותר גדול? שמע ישראל, זה הכלל הכללי. אהבת לך כמוך, זה בן אדם לחברו, מה עם בן אדם למקום, צריך לחפש תירוצים, הסברות. באמת המהר"ל מסביר, שואהבת לך כמוך, משמעותו בעצם, כי אתה והוא, שניכם, יש בהם נשמה אלוקית, בכם נשמה אלוקית. הצד המשותף שלכם הוא אלוקי. לכן צריכים לאהוב אחד את השני, כי אתם, שניכם, כל אחד יש בו ניצוץ אלוקי, נשמה אלוקית. הוא אומר שבעצם ואהבת לך כמוך מלמד אותנו שאדם הוא אלוקי. זה כלל גדול בתורה. אם אדם מכיר את עצמו, יודע המהות שלו היא אלוקית, יש בו נשמה אלוקית, עניינו לממש את הכוחות שלו, לממש את עצמו, להיות מה שהוא, להיות מה שהוא זה להיות קיים תורה ומצוות, זה להיות הכל, מפני שהוא יש בו נשמה אלוקית, זה הוא. בא בן פזי ואומר, יש כלל עוד יותר גדול, את הכבש האחד תעשה בבוקר. פלוני, זה פלא גדול, איזה בלשון של המדרש, אמר רבי פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי. את הכבש האחד תעשה בבוקר, קורבן תמיד, זה כלל גדול בתורה. צריך להתבונן. למה זה כלל גדול בתורה? יותר גדול מהכללים הקודמים? קביעות. עבודת השם צריכה להיות בקביעות, בהתמדה, בשקידה, בלי הפסקות. קורבני לחמי לישי, תשמרו להקריב לי במועדו. מלשון תשמרו צריכה הסבר. כי לשמור, פירושו של דבר, לא לעשות דבר רע. ישמר, כל ישמר פן ועל, זה לא תעשה. אבל כאן מדובר על קורבן תמיד, על מצוות עשה. אז מה פירוש הדבר? תשמרו. כלומר, לא תפסיקו. קורבן תמיד זה קורבן שבעצם עניינו לקדם את עם ישראל באופן מתמיד. כל הזמן עולה ועוד עולה ועוד עולה, כל הזמן במהלך של עלייה. האלטרנטיבה, אם אין מהלך של עלייה, יש ירידה. אין מצב ביניים. יש לאדם כוח נפשי שמושך אותו תמיד למעלה, ויש גם כוח הפכי שמושך אותו למטה, אל הגשמיות, אל התאוות, אל היצרים. ואם לא עולים, יורדים. העלייה היא שמירה מפני הירידה. לשמור על המצב של העלייה המתמדת. כלומר, קורבני לחמי לישי, תשמרו להקריב לי במועדו, תמיד צריך להיות מהלך של עלייה. יש בקורבן התמיד עוד נקודה מרכזית, שקורבן התמיד הוא מובא על ידי כלל ישראל, כל ישראל ביחד מביאים קורבן אחד. וזה מאחד את כל ישראל. זה קורבן עם משמעות עצומה שכלל ישראל מביא קורבן. ועל זה היה מאבק קשה מאוד בין החכמים ובין הצדוקים. שהצדוקים אמרו, את הכבש האחד תעשה בבוקר לשון יחיד, פירושו של דבר שאפשר להביא קורבן תמיד פרטי. אדם יכול לקחת מכספו ולהקריב קורבן תמיד בשביל לקיים את המצוות קורבן תמיד. וחכמים אמרו שצריך להיות 100 שקלים, כלל ישראל. אין דבר כזה פרטי, זה לא פרטי. קורבן תמיד הוא חייב להיות מובא מכל ישראל ביחד. מאבק חריף שהוכרע באחד בניסן, ועל זה חכמים קבעו במגילת תענית 8 ימים שלא אומרים, לא מספידים ולא מתענים. אנחנו היום נוהגים כל חודש ניסן שלא אומרים תחנון. אז זה מתחיל ממגילת תענית. אלה היה 8 ימים, אחר כך עוד היה סיבה, עוד נקבע גם חג השבועות, גם כן היה מאבק חריף עם הצדוקים, ואז נקבע שלא מתענים עד מ-8 של חודש ניסן עד אחרי החג, וכיוון שרוב רוב החודש כבר לא מתענים, אז כבר כל החודש אנחנו לא אומרים תחנון. אבל זה התחיל מהדבר הזה. קורבן תמיד היה מאבק חריף מאוד, מאבק עקרוני. ממה בא קורבן התמיד? עד שחכמים ניצחו שקורבן תמיד בא מכלל ישראל. כלומר, קורבן הזה יש לו איזו עוצמה מיוחדת, אתה לא לבד. זה כלל גדול בתורה. כולנו, כלל ישראל, ביחד עובדים את ריבונו של עולם. לא כל אחד עובד לבד. כל אחד הוא חלק מכל הכלל כולו. ויש מציאות כזאת שכל הכלל כולו עובד כאחד. זה מבטא את היות ריבונו של עולם אחד. עם ישראל אחד, ריבונו של עולם אחד. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. וכשבטא לתמיד, לכאורה, למה בטל התמיד? קורבן התמיד הקריב אותו יום, יום, כל יום, עד שהגיע יום י' ז' בתמוז באותה שנה, ובטל התמיד. הרי מקריבים, עובדים את ריבונו של עולם. זה נותן את הכוח, זה נותן את הגודל כל הזמן, כל יום ויום ממשיכים בעבודת הקורבנות. למה בטל התמיד? הוא אומר, למה לי רוב זבחיכם? יש לפעמים מצב כזה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את הקורבנות. הקורבנות הם לא מבטאים את מה שצריך לבטא. קורבן התמיד צריך לבטא את הדבקות הקבועה המתמשכת של עם ישראל בריבונו של עולם. וזה לא היה. היה עבודת קורבנות, אבל היא הייתה חיצונית. עבדו, התכוונו ברצינות. אבל התנהגות והמעשים שישראל עשו לא היו מדבקות לריבונו של עולם. רק מקריבים קורבן. זה לא מספיק. שמרו על החיצוניות ושכחו את היסוד, את השורש, את הדבקות בעצמה, את הדבקות שבריבונו של עולם בעצמה. לא מספיק לדבר. כמו קורבן התמיד גם התפילות. חז"ל אומרים שתפילות כנגד קורבנות תקנו. והקדוש ברוך הוא אומר, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. מרבים תפילה, מבקשים מריבונו של עולם. עומדים ומבקשים מתחננים, מוסיפים בכל ברכה וברכה, בקשות על גבי בקשות, תרבו תפילה. והקדוש ברוך הוא אומר, אינני שומע, למה? למה הקדוש ברוך הוא לא שומע? מבקשים, מבקשים. מפני שאין כיסוי לבקשות האלה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא ולא מתאמצים לבד. ולא עובדים את הקדוש ברוך הוא בכל החיים, בכל המציאות, בכל הדבקות. אסור לעבוד את ריבונו של עולם רק בחיצוניות. רק באמצעים. רק בכלים. צריך לעבוד בעומק הפנימי, בתוך הנשמה. ואז כמובן כל ההתנהגות היא בהתאם לכך. ובאמת כשהרבה מתפללים בכל הלב. זה באמת, אז הקדוש ברוך הוא מקשיב. חז"ל אומרים לנו, משחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי. גם כי תרבו תפילה אינני שומע. אבל, אומרת הגמרא בהמשך, אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. אם בוכים, אם זה באמת אמיתי, אם זה בא מעומקא דליבה, שערי דמעה לא ננעלו. לומדים את זה מהפסוק שנאמר, שמע תפילתי השם ושבתי אזינה ואל דמעתי אל תחרש. דמעה רואים, לא שומעים. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה את הדימה, הוא לא כתוב אל דימתי, ותראה את דימתי, כן? אלא כתוב אל דימתי אל תכרז, זאת אומרת, אתה רואה את דימתי, אבל גם תענה לה. זאת הבקשה. אבל זה נכנס פנימה. כשזה בא מעומקא דליבה. הווה אומר, כמו שאמרנו מקודם, בעניין בית המקדש זה לא מסגרת חיצונית. גם אם עובדים שם, זה לא עבודה, זה לא מספיק. צריך דבקות פנימית. ואז היא באה לידי ביטוי בעבודת בית המקדש. ואז היא באה לידי ביטוי בקורבנות. ואז היא באה לידי ביטוי בתפילה. וכשהתפילה היא ביטוי באמת של דבקות פנימית של האדם בריבונו של עולם, של עם ישראל בריבונו של עולם, אז היא כמובן נשמעת, אז היא כמובן מתקבלת. משחרב בית המקדש, אומרת הגמרא, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. מי עשה את החומה הזאת? אמונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אנחנו עשינו. עם ישראל עשה את החומה הזאת. נפסקה חומה בין ישראל לאביהם שבשמיים. מה אומרת במסרת סנהדרין, שרבי יהושע בן לוי, כבר הזכרנו שרבי יהושע בן לוי, הוא היה לו מפגשים קבועים עם אליהו הנביא. הוא שאל אותו פעם את אליהו, מתי יבוא משיח? אמר לו, תשאל את המשיח בעצמו. איפה נמצא המשיח? אמר לו, איפה נמצא המשיח? הלך רבי יהושע בן לוי ושאל את המשיח, מתי אתה בא? אמר לו, היום. מחכה, לא מגיע. פגש את אליהו, אמר לו, הוא שיקר אותי. הוא אמר לי שהיום הוא יבוא והוא לא בא. אמר לו אליהו הנביא, היום אם בקולו תשמעו, זה מה שהוא אמר. הוא אפילו היום יכול לבוא, אם בקולו תשמעו, אז יבוא. זאת אומרת, צריכים, אנחנו מבקשים מריבונו שלם שיבנה בית המקדש, מתחננים לפניו, בוכים, ובעצם הוא מפנה את הבקשה הזאת אלינו. מה אתם מבקשים? אם תעבדו אותי כפי שצריך, אני בא. הגולה תהיה. בית המקדש ייבנה. צריך לבנות את בית המקדש הפנימי. וזה עבודה של כל אחד ואחד משלנו, מאיתנו. וזה עניינם של הימים האלה. זה לא מספיק, כמו שכבר אמרנו, לא מספיק שאדם לא מסתפר, ולא עושה חתונה, ועוד נזהר בכל מיני דיני אבלות החשובים שצריכים אבל לשמור עליהם. אבל זה לא העיקר. העיקר זה עבודת השם חדשה, עמוקה, בימים האלה במיוחד. התחושה שחסרון בית המקדש צריכה להיות עמוקה יותר, כואבת יותר, ומחייבת השתדלות כל אחד מצידו לעשות את המקסימום מבחינתנו. ואין אנחנו יודעים כמה עוד חסר כדי להגיע באמת לאז ש... נקיים את אם בקולו תשמעו. כל אחד צריך, זה עניינם של הימים האלה. יש לנו 10 ימים עד אחרי תשעה באב, שכל הזמן אנחנו מתפללים שיהפך לססון ולשמחה, ואנחנו צריכים להשתדל 10 ימים אחרונים של הזמן. לא קל לשקוד עכשיו בימים האלה, יש קצת המעמד של כל הזמן, רואים כבר קצת, יכולים לחוש אולי לאות מסוימת, לא מוצדקת. פעם היה בסוף הזמן, היה תלמידים נשארים כל הזמן, באים בראש חודש אייר, חוזרים הביתה אחרי תשעה באב. אפשר היה אולי קצת להצדיק את הרצון, את התחושה כזאת שכבר אנחנו לקראת סיום וכבר קצת עייפות. עכשיו שכל כך הרבה פעמים נוסעים, אין על זה כאן. בכלל צריכים לבטל את בין הזמנים. אבל בכל אופן, צריך לעשות, אם מרגישים איזה לאות, צריכים להתגבר עליה, ואז השכר כפל כפליים, כמה שיותר קשה, ככה יותר שכר, להפוך את 10 הימים האלה לימים של לימוד נפלא. ביום, אני רוצה לספר לכם שאתמול, בערב שבת, ב-4:30 אחר הצהריים, אני מקבל טלפון. ואחד התלמידים אומר לי, הרב צריך לבוא עכשיו לבית המדרש, הרב יראה, הבית המדרש, 40 תלמידים לומדים בה, בבית המדרש, יום שישי אחרי הצהריים, 4:30. חלק שעוד לא נמצאים כי הם עסוקים בהכנות לשבת, אבל אני, זה עשה לי את כל השבת. מאוד שמח אותי. אם היו 60, היה לי עוד יותר שמח. אבל אני בטוח שאחרים, לא שאחרים חלילה התבטלו, היו עסוקים במצוות, אבל בכל זאת, אם היו, כן. אז על כל פנים, אני מזרז למזורזים. אני לא מדבר כאן על חבורה שלא רוצה, חבורה שרוצה ומעוניינת וחפצה. ואותה אני מזרז, אתכם אני מזרז. חזק ואמץ שנסיים את הזמן הזה בסימן של עלייה ונתרום את כל מה שאפשר, את כל חלקנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.